חזון אחרית המדינה. רון פונדק, מאדריכלי הסכם אוסלו, כתב ב-1999 תחזית על עתידה של מדינת ישראל. 10 שנים לאחר מותו, מפתיע לראות עד כמה הוא צדק. מעט רון פונדק, קורא עודד גושן. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכת טכנית אלעד לוין. השנה 2025. השעון הדיגיטלי העתיק העיר אותי בצרצור מעצבן. נזכרתי שאני צריך להזמין מהיצרן סוללות מהסוג הישן. הוראה שקטה, מסך, והקיר מולי הפך ל-250 מלבנים זהים בגודלם. השורות הראשונות כללו תחנות ישראליות. לא בזבזתי זמן לבדוק מה קורה בהן, רובן שידרו שידורי דת, אחרות היו כבר בשיא משחקי המזל, ואילו ערוצי החדשות שנשלטו כולם על ידי הממשלה או באי כוחה בשוק הפרטי, היו עמוסים בשקרים. כבר יותר מ5 שנים אני מתעורר מוקדם ונשבע שלא אזפזפ בערוצי החדשות בעברית. כשאני מתפתה לעשות זאת, אני נזכר בשידורי התעמולה של כל הרעם מקהיר בשנות ה-60 של המאה שעברה. השבוע שוב עלו להעביר תחנות פיראטיות עם מסרים דמוקרטיים וליברליים. בדרך כלל בתוך יומיים התחנות האלה נעלמות. אני לא יודע אם אני עוקב אחריהן בגלל המסרים שכל כך חסרים לי בעשרות הערוצים האחרים, או בגלל הסימפתיה לנכדים של זלמן שוקן, שעל פי השמועות עומדים מאחורי הניסיון הנואש הזה. גם הבוקר נשרה במוחי השאלה, אם לא הגיע הזמן לאסוף את מה שנשאר ולברוח מכאן. בשנים האחרונות התדרדר המצב עד כדי כך שמרבית החברים עזבו. התהליך החל בדרך כלל בעזיבה של ילדים ונכדים. דור שלם של תעשייני ויזמי הייטק פשוט נעלם. חלקם היגרו לאירופה, רבים לארצות הברית, ואחרים הרחיקו עד מזרח אסיה. המדינה שבתחילת שנות ה-2000 הייתה המובילה במספר רב של תחומי תעשייה עתירת ידע, התרוקנה ממרבית הכוחות האנושיים בתחום זה. נזכרתי בתחזיות האופטימיות שעלו לפני 25 שנה. ההתחלה אכן נבעה טובות, וחברות ישראליות נמכרו במיליארדים. אולם את העובדה שהתלג נמצא כבר 10 שנים בירידה קשה, אף אחד לא ניחש. באחד הערוצים שידר ה-BBC תוכנית במלאת 25 שנה למדינת פלסטין. לא יכולתי שלא להיזכר בטעויות שנעשו בכהונת ממשלת ברק הראשונה. הכל היה אז בשל לחתום וליישם את העסקה ההיסטורית הגדולה עם הפלסטינים, שאולי הייתה משנה את ההיסטוריה. אבל הממשלה החליטה להיצמד לתוכנית קטנה וחסרת מעוף שנכפתה על הפלסטינים, והכניסה את המזרח התיכון לתזזית שעליה אנו משלמים עד היום. המסע ומתן על הסדר הקבע עם הפלסטינים שהתנהל בשנת 2000 היה קשה, וחזר לתובנות המיושנות של משחק סכום אפס. ממשלת ישראל לא הייתה מוכנה לאפשר לפלסטינים להקים מדינה על מרבית שטחי הגדה המערבית או רצועת עזה, ניסתה להגביל את זכות השיבה על המדינה שעמדה לקום, התעקשה לשמור ריבונות ישראלית ברצועה רחבה לאורך בקעת הירדן, וסרבה לאפשר לפלסטינים להיות שותפים אמיתיים בניהול המים באקוויפר שתחת אדמתם. הדיונים על ירושלים נתקעו גם הם, כשישראל דרשה הן את הריבונות על כל שטחי העיר, כולל כל 65 הקילומטר הרבועים שסופחו מהגדה המערבית ב-1967, והן את מלוא הסמכויות על האוכלוסייה הערבית בעיר, שמנתה אז 200,000 איש, והיום כבר מתקרבת ל500,000. בסופו של דבר, היה ברור לממשלת ישראל שהדרך היחידה להגיע להסכם היא ללחוץ על ערפאת ולכפות עליו לקבל את תכתיב השלום במרכאות הישראלי. ערפאת שידע שימיו ספורים בשל מחלותיו, ורצה יותר מכל להיות מקימה של פלסטינה עצמאית, נכנע ללחץ של ברק והנשיא האמריקאי קלינטון, שמוכר היום יותר כבעלה של הנשיאה שנרצחה. הוא הסכים לעסקה כאשר הובטח לו שההסכם יאפשר להמשיך לדון מיד על הנושאים שהדיונים עליהם נדחו בהסכם הקבע, וביניהם ירושלים, הפליטים ו-40% משטחי הגדה המערבית שנותרו בידי ישראל במסגרת ההסכם. ממשלת ישראל החלה לבנות גדר גבוהה, ובצמוד לה שבילי טשטוש ואמצעים אלקטרונים, מתוך כוונה ליצור קו הפרדה נוקשה בינה לבין המדינה הפלסטינית. במקביל נמשכה מדיניות הממשלה להוריד למינימום את מספר העובדים הפלסטינים בישראל. יוזמות של שיתוף פעולה ישראלי-פלסטיני לא קיבלו עידוד מממשלת ישראל, והמשק הפלסטיני החל להידרדר כלכלית. בישראל עבר משאל עם בקלות, אולי בקלות רבה מדי. אולם מן הצד השני, מהרגע הראשון שלאחר חתימת ערפאת, התגבשה בשטחי המדינה החדשה אופוזיציה מקיר לקיר כנגד ההסכם. החמאס חבר לצעירי הפתח, שנודעו עד אז כתומכים מובהקים ביותר של רעיונות השלום והדו-קיום עם ישראל. בקרוזים שפורסמו מטעם הפתח, נאמר שההתנגדות הדמוקרטית להסכם השלום והמאבק המדיני להשיג את מה שמגיע לעם הפלסטיני יעשו במקביל להמשך חיפוש הדרך להגיע לשלום אמיתי של שווים עם העם בישראל. מתוך העיקרון של מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, על בסיס גבולות 1967, עם תיקונים קלים שיכללו חילופי שטחים, ערפאת עוד הצליח לאחד את הכוחות עד שהלך לעולמו כשנה לאחר מכן. יורשו, אבו מאזן, הפך לתלוי בשירותי הביטחון והמודיעין הפלסטינים שהמשיכו למשול ביד רמה בשטח ומנעו את חיזוקה של החברה האזרחית הדמוקרטית שהחלה לבנות את עצמה. התירוץ היה ברור, המצב הביטחוני אינו מאפשר זאת. אולמרט וברק. בשנה שלאחר מכן גבר המתח בין הצדדים, כשגורמים פונדמנטליסטים פלסטינים חדרו בקלות דרך הגדר וביצעו פיגועי תופת בבית אל, כוכב יאיר ובמכבים רעות. הממשלה שהזניחה בשנים אלו את ההשקעות בנושאים חברתיים והמשיכה להפלות לרעה את הערבים בישראל בתחומי התשתיות, החינוך והתעשייה, נכשלה בבחירות כישלון חרוץ. אחת הסיבות לכישלון הייתה שערביי ישראל הצביעו ברגליים. אם בבחירות הקודמות הצביעו כ-95% בעד ברק, הרי הפעם בחרו כחצי מהם בעזמי בשארה. במקביל, הצליחה התנועה האסלאמית לשכנע כשליש מהמצביעים הערבים שלא להגיע לקלפיות ביום הבחירות. ראש הממשלה ברק פינה את מקומו לממשלה חדשה בראשות אהוד אולמרט, וזה הקים קואליציה ימנית מתונה עם שס, שהתחזקה שוב בבחירות. ההכרזה הראשונה של ראש הממשלה החדש הייתה שאין על מה לדבר בנושא המשך המסע ומתן עם הפלסטינים. מבחינת הממשלה החדשה, הקייס סגור. קיים הסכם שלום קר בין מדינת ישראל למדינה הפלסטינית, שגם מה שניתן לה היה רב מדי. ממשלת אולמרט התגלתה כממשלה סטגנטיבית. הסיבה היחידה לכך שאולמרט הצליח לצלוח גם את בחירות 2007 הייתה הבום הכלכלי בישראל שנבע מעשרות פריצות דרך טכנולוגיות של חברות סטארט-אפ ישראליות. אלה הונפקו ברחבי העולם והביאו משקיעים לישראל. במקביל הלך והחמיר המצב בין ישראל למדינות ערב. העובדה שישראל מנעה באופן חד צדדי את המשך המסע ומתן עם מדינת פלסטין הביאה לא רק להידרדרות היחסים איתם, אלא גם למתח עם מצרים וירדן. כשהחלו מתנחלים לשעבר, מאלו שהתגוררו ביישובים בגדה המערבית בסמוך לקו הגבול החדש עם פלסטין, לבצע פעולות תגמול נגד כפרים פלסטינים שנחשדו בסיוע לחמאס ולג'יהאד, הפך המתח לבערה. מצרים האשימה את ממשלת ישראל לא רק בעידוד פעילות זו, אלא גם בארגון ובציוד היחידות הלא רשמיות הללו. בעיתונות כונתה התארגנות זאת בשם 2101, על שם יחידה 101 שפעלה כ-50 שנה קודם. בקו הגבול שבאזור אפולה ג'נין, הראו פעולות טרור פלסטיניות ופעולות טרור ישראליות, ולבסוף הורתה הממשלה לכבוש את אזור ג'נין שכם למשך כמה ימים, מתוך מטרה לנקות במרכאות את השטח מתשתית הטרור, ולחזור לקו הגבול הבינלאומי. התוצאה הייתה הרת אסון. בישראל זכתה הפעולה לביקורת קשה מצד האופוזיציה. מדינות אירופה גינו את הפעולה ועד מהרה הצטרפה אליהם ארצות הברית. כוחות המשטרה הפלסטינית שנלחמו בשיטות גרילה בצבא הישראלי, גרמו לטנקים הישראלים אבדות רבות. צהל שוב טבע בבוץ ערבי ללא גיבוי ציבורי ועם התנגדות עולמית. תנועת 40 אבות ארגנה הפגנת המונים בכיכר רבין. עשרות אלפי בני נוער חתמו על עצומה של לא לשירות בצבא כיבוש. והשמועות בתקשורת דיווחו על עריקה המונית משורות היחידות הקרביות מסיבות אידיאולוגיות. העיתונות הבינלאומית דיווחה על כך שמחנה אנצר 3 נפתח מחדש והתמלא באלפי חיילים ישראלים שסרבו פקודה. במלאת חודש לנוכחות צהל בצפון השומרון, הודיעו ירדן ומצרים על ניתוק היחסים הדיפלומטיים עם ישראל. בתגובה קראו כמה שרים ובראשם שר הביטחון אריאל שרון לרכז כוחות צהל בבקעת הירדן כדי לנתק את המדינה הפלסטינית מכל קשר עם החזית המזרחית. בתקשורת הישראלית התפרסמו דיווחים על הזזת כוחות צבא עיראקים לעבר הגבול בין עיראק לירדן כתגובה על צעדי ישראל. לימים התברר שדיווחים כוזבים אלו היו פרי מערכת הלוחמה הפסיכולוגית הישראלית שביקשה לתת לגיטימיות ולהאיץ החלטת ממשלה על הזזת כוחות לבקעת הירדן. הממשלה אכן קיבלה החלטה, וצהל השתלט על אזורים בבקעת הירדן והכריז על מוכנות להדוף התקפה עיראקית אפשרית. ממשלת עיראק, שנדחפה להסלמה, הודיעה שעיראק, שכבר הגיעה ליכולת ייצור פצצת אטום פרימיטיבית, תגיב לכל התקפה ישראלית. הצהרה ישראלית רדפה הצהרה עיראקית, ובקרב הגורמים הימניים בממשלה ובציבור הלכו ותחפו הקריאות לצאת למתקפת מנה נגד האיום הגרעיני העיראקי. ראש הממשלה אולמרט ניסה לייצב את הממשלה, להחזיר את כוחות צהל לישראל ולמתן את ההידרדרות שאליה נכנס המזרח התיכון, אבל הוא נכשל, והכנסת הימנית הפילה את ממשלתו. הבחירות הבאות העלו לשלטון ממשלה ימנית יותר. מסע הפרסום והשיווק של המפלגות הדתיות התבסס על פסוקים מן התנ"ך, שרמזו על הפתרון הרצוי בנוסח ספר דברים פרק ב'. ויתנהו השם אלוהינו לפנינו, ויח אותו את שיחן ואת בנו ואת כל עמו, ונלכוד את כל ערב בעת ההיא, ונחרים את כל עיר מתים והנשים והטף, לא השארנו שריד. פרק ג' ויתן השם אלוהינו בידינו גם את עוג מלך הבשן ואת כל עמו, ונקהו עד בלתי השאיר לו שריד. פרק י"ט כי יחרית השם אלוהיך את הגויים אשר השם אלוהיך נותן לך את ארצם, וירשתם וישבת בעריהם ובבתיהם. פרק כ מערי העמים האלה אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה, לא תחיה כל נשמה. הסיסמה שהעלתה את ראש הממשלה החדש הייתה, זכור את אשר עשה לך עמלק, ערבים בפנים וערבים בחוץ, סכנה למדינת ישראל. המאבק בין ישראל לבין עיראק לא הצליח להסתיר את המתח שהלך וגאה בין המיעוט הערבי במדינת ישראל לבין חלקים ניכרים בחברה היהודית בישראל. בעשר השנים האחרונות עלה מספר הערבים בישראל בערך ב-700,000, כולל 250,000 הערבים במזרח ירושלים שעליהם נכפתה אזרחות ישראלית. המאמצים של האוכלוסייה הערבית בישראל להשתלב בחיים האזרחיים במדינה ולהפוך לאזרחים שווי זכויות באופן מוחלט עלו בתוהו. המערכת הפוליטית הישראלית לא השכילה לטפל בבעיות ובפערים שנוצרו בשטח. זה הוביל לתסיסה בקרב צעירי הציבור הערבי, והם התנערו מהנוהג של הדור הקודם להגיע להישגים באמצעות התרפסות בפני האדונים במרכאות של משרד הפנים, השיקון והשבק. חבר הכנסת עזמי בשארה, מי שהוביל את הדגל של מדינה לכל אזרחיה, התראיין הטלוויזיה ותיאר בצורה אנליטית את התהליך שעבר ועובר על הפוליטיקה של הערבים הפלסטינים תושבי ישראל במונחים של תרחיש מתון. שלב ראשון, יציאה מהשותפות עם המפלגות הציוניות. שלב שני, הקמת מפלגות ערביות עצמיות. שלב שלישי, התאגדות כמחנה אחד בכנסת יחד עם מפלגות פוסט-ציוניות כדי להאיץ את תהליך אזרוחה של המדינה. שלב רביעי, חזרה לשותפות עם מפלגות ישראליות בעלות ערך מוסף יהודי. היו גם דיבורים על אוטונומיה ערבית במדינת ישראל. התביעה של המצדדים ברעיון לא הייתה בהכרח אוטונומיה גיאוגרפית, אלא אוטונומיה תרבותית ופונקציונלית. בקרב היהודים בישראל היו שתמכו ברעיון, הן מקרב השמאל שראה בכך דרך יחידה לנרמל את היחסים בתוך המדינה שעמדו על סף פיצוץ הרסני, והן מקרב הדתיים המתונים שפשוט שאפו לשמור על אופייה היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל. הרעיון מבחינתם היה הפרדה פנימית שתשמור על אופייה היהודי-לאומי של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי. הממשלה הימנית התנגדה בתוקף לרעיון הזה. כתוצאה מהמתיחות המדינית והדיפלומטית בין ישראל לארצות הברית, חדלו האמריקאים להעביר סיוע כספי אזרחי וביטחוני למדינת ישראל. גם הדיאלוג עם יהדות התפוצות הלך וגבה. הממשלה והסוכנות לא השכילו לייצר מערכת אלטרנטיבית ומעודכנת ליחסים בין ישראל לבין הגולה, שהלכה והתבוללה. הדור הצעיר היהודי בארצות הברית ובאירופה לא אהב את המטמורפוזה שהחלה להסתמן בחברה הישראלית. המתיחות הביטחונית לאורך הגבולות בשנים האחרונות הביאה להשקעות עצומות בתקציב הביטחון האסטרטגי והביטחון השוטף, דבר שהוביל מיידית לקיצוצים בהשקעות בחינוך, בתשתיות, בתעשייה ובתקציבי משרד הפנים. המצב הכללי הביא גם לירידה בייצוא ולבריחת מוחות לחול. הראשונים שסבלו מהקיצוץ היו המועצות המקומיות והערים הערביות. ההנחיה הסמויה של הממשלה הייתה עניי עירך, בסוגריים היהודים, קודמים. האבטלה באזורים אלו געתה. הפשע עלה והטינה נגד הממשלה והחברה היהודית בישראל הגיעה לשיאים חדשים. כשמצב זה התחבר עם החלטת הממשלה החדשה לבטל את החלטת הממשלה הקודמת, שכבר עברה את כל הוועדות התכנוניות להקים עיר ערבית מודרנית במשולש, התחיל השטח לבעור. ביום שבו אמורה הייתה להיות מונחת אבן הפינה לעיר שכונתה על ידי הישראלים הערבים אל עמל, התקווה, הגיעו למקום כ-200,000 מפגינים, ביניהם עשרות אלפי יהודים. ההוראה למשטרה הייתה חד משמעית, ההפגנה לא חוקית. פיזור בכוח. למחרת נספרו 25 הרוגים, כולל 3 שוטרים, וכ-150 פצועים, וביניהם כ-30 שוטרים שסבלו כוויות אחרי שאוטובוס משטרתי הוצת על ידי אחד המפגינים. תגובת הממשלה הייתה מהירה. מצב חירום הוכרז, וכבר באותו לילה הוטל עוצר על כפרי וערי המשולש והגליל. בשעות שלפנות בוקר הובלו עשרות מנהיגים ישראלים ערבים לחקירות, וחלקם הושם במעצר מנהלי בעוון חתרנות. בכנסת סערו הרוחות. נציגי מפלגת כך החדשה בממשלה דרשו לגרש את העצורים מישראל. קולות הולכים וגוברים בכנסת דרשו לשנות את כלי המשחק הדמוקרטיים בישראל. שנה קודם לכן התקבלה החלטה שמונעת מחברי הכנסת הערבים להשתתף בהצבעות הנוגעות לצביונה היהודי או לעתידה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, ולכל דבר המשתמע במישרין או בעקיפין מסוגיה זו. השר כהנה, הבן, דרש ליישם חוק דומה לזה שהיה מקובל בדמוקרטיה האמריקאית עד תחילת שנות ה-60. על פי החוק הזה, קולו של ערבי, בארצות הברית זה היה שחור בקלפי, יהיה שווה שליש מקולו של יהודי. זו הדרך הדמוקרטית היחידה שתשמור רוב יהודי דמוקרטי בכנסת, אמר. הצעת החוק שהונחה בפני הכנסת נפלה על חודו של קול. אולם 5 שנים אחר כך שהדמוגרפים ניבאו שבתוך קצת יותר מ-30 שנה יגיע מספר הערבים בישראל ל-45%, התקבלה ההצעה ברוב קולות. מלחמת גרילה ומחנות מעצר. גם בישראל היהודית החלה המערכת לקרוס. ההידרדרות הכלכלית העצימה את שנאת הזרים שגבלה בגזענות. בפרברים העניים של הערים הגדולות השתכנו כ-500,000 עובדים זרים, רובם לא חוקיים. רבים מהם כבר היו דור שני לעובדים זרים. מספרם הלך וגדל, כשהמעסיקים היהודים שכבר מזמן לא העסיקו פועלים מהמדינה הפלסטינית, החלו גם להימנע מלהעסיק ערבים ישראלים. מאות האלפים מרומניה, יוגוסלביה, סין, פולניה, ניגריה ועוד חיו בתת-תנאים. משפחות רבות מביניהם לא זכו לכל טיפול בסיסי במערכות הבריאות והסעד, ומרבית הילדים לא נקלטו במערכות החינוך. המתח ביניהם לבין האוכלוסייה הישראלית החריף כשבחג המולד ב-2015 נמצאו 3 גוויות של ילדים דתיים. הרצח מעולם לא פוענח. אך גורמים פשיסטים גזענים ישראלים האשימו את העובדים הזרים השחורים בכך שהרצח היה חלק מטקס דתי אפריקאי. התוצאה הייתה שחלקים ניכרים מהערים הפכו לגטאות שמחוץ לתחום לישראלים. אך מעבר לכל אלה, הלך והחריף האימות בין המיעוט החילוני-ליברלי שייצר את מרבית התל"ג במדינה, לבין הממסד הדתי, הרבנות ותומכיה בממשלה. הקואליציה הימנית השבירה נאלצה להיכנע לתכתיבי הרבנים. המדינה שנעשתה מבחינה דמוגרפית פחות יהודית, הפכה למדינה בעלת חוקים דתיים נוקשים. בין היתר בוטלה ההכרה בנישואים אזרחיים, הקבורה האזרחית בוטלה, הופסקה כל תחבורה שהופעלה בשבת, כולל זו שבמסגרת הסטטוס קוו. נאסר על מכירה והגשת בשר לא כשר בכל רחבי הארץ, למעט בערים ובכפרים הערביים. התנאי לפתיחת מסעדות היה העסקת משגיח כשרות. תיאטרונים ומקומות בידור נסגרו בשבתות ובחגים. על מפעלים כולל בתעשייה עתירת הידע נאסר לפעול בשבת, ושדה התעופה בנתב"ג נסגר לחלוטין בשבת. השמועות אודות כוונת התערבות של משרד הדתות במהות הלימודים באוניברסיטאות התבררו כנכונות. בבחירות 2017, כמדינת ישראל החלה להיכנס למצב של כאוס, הן במישור הפנימי והן במישור החיצוני, יצאה קריאה כמעט מקיר לקיר להחזיר את התקווה של תחילת המאה. המנהיג הקשיש אהוד ברק נקרא שוב לדגל כדי להקים ממשלה. כדי להתגבר על המשוכה הגבוהה מימין, הבטיח ברק ממשלת הצלה שתהיה מבוססת על מומחים ולא על פוליטיקאים. ברק מודל 2017 היה כבר מנהיג בשל. בחודשים הראשונים הוא השקיע מאמץ אדיר מול הפלסטינים והמדינות הערביות כדי לנסות להזיז מחדש את העגלה המדינית. הצעתו הייתה זהה להצעה שאותה היה צריך להציע לפלסטינים חי שנים קודם לכן. אך ברק לא השכיל להבין שמה שהיה רלוונטי ל-1999 אינו בהכרח ישים בעידן החדש. ההנהגה הפלסטינית לא האמינה למסרים הישראלים, וגם לא היה ברור אם הם יהיו מסוגלים למכור את הסחורה לציבור הערבי, שעדיין התעמת עם חיילי צה"ל באזורים הכבושים סביב ג'נין ושכם. האפיזודה הייתה קצרה למדי. כוונותיו הטובות של ברק לא הצליחו לשכנע את הציבור הישראלי, שנראה ברובו כמעדיף עימות על גבי פתרון מדיני. לאחר שנה הוקמה ממשלה חדשה. 7 השנים הבאות היו הקשות ביותר שידעה ישראל מאז הקמתה. צה"ל ניהל מלחמת מאסף קשה ומסובכת נגד כוחות גרילה בשטחים הכבושים. הטקטיקה השתנתה רק במעט מאז ימי לבנון של סוף המאה שעברה. הטרור הפלסטיני הפך לנקודתי. הוא פגע אך ורק בחיילים ובאזרחים המתנחלים במרכאות באותם שטחים שאמורים היו להיות חלק מהמדינה הפלסטינית. הפגיעות היו כואבות ביותר, אך הציבור שבתוך שטחי ישראל היה אדיש למתרחש בשטחי המריבה. ירדן, מצרים, סוריה ולבנון היו סגורות לישראלים. הסכמי השלום שבפועל היו שירים וקיימים, לא רק שלא יושמו על ידי שני הצדדים, אלא גם לא נראה שמישהו מהצדדים מתרגש מכך, או מתכוון להגיש קובלנה לבית המשפט הבינלאומי. עמדתה של ממשלת ישראל הייתה שבכל מקרה זה אף פעם לא היה שלום. המתח הקבוע לאורך הגבולות טבע השקעה עצומה של משאבים פיננסיים שבאו על חשבון תקציבי פיתוח, חינוך ותקציבים חיוניים אחרים. הצבא מאידך נאלץ להתמודד עם אלפי סרבני גיוס בכל מחזור, והתלכיד הלאומי הישראלי-יהודי הלך ונעלם. מצבו של המיעוט הערבי בארץ שכבר הגיע לכמעט 2.5 מיליון הלך והחמיר. בדומה לתקופת האינתיפאדה הפלסטינית, אזורים מסוימים בגליל הוכרזו על ידי התושבים באופן חד צדדי כאזורים עצמאיים. רוב הערבים בישראל חדלו לשלם מיסים, וההידרדרות במערך השירותים שם נראתה בכל כפר ועיר. מרבית היישובים הערבים באזור ואדי ערה הושמו תחת עוצר בכל יום מ-6 בערב עד אור ראשון למחרת. מספר העצירים המנהליים מקרב ערביי ישראל הגיע לעתים ל-10,000. במחנות השונים היו עצורים גם היהודים שנחשדו בשיתוף פעולה עם הערבים בישראל. מבחינה בינלאומית התדרדר מצבה של ישראל לתהומות חדשים. מדינות באירופה הודיעו על הטלת סנקציות שונות על ישראל, ובאיחוד האירופי הוחלט לאפשר לכל מדינה לקבוע בנפרד את יחסי הסחר והתרבות עם ישראל. רופאים, חוקרים ומדענים ישראלים לא הוזמנו עוד לקונגרסים בינלאומיים. בארגונים הבינלאומיים השונים ובעיקר באומות המאוחדות זכתה ישראל לגינויים תכופים. הללו התקבלו בזלזול מופגן על ידי הממשלה שהודיעה שאינה מתייחסת לכל אותם עוכרי ישראל. שבשנים האחרונות הצטרפה ארצות הברית בקביעות להודעות הגינוי והאיום של מועצת הביטחון של האום, יצאה הממשלה בהכרזה שהעולם כולו נגדנו. כמה שרים דתיים הוסיפו שלעולם עדיין קשה לקבל את העובדה שאנו עם סגולה ואור לגויים, וככזה מותרים לנו מעשים שיובנו רק בעוד הרבה שנים. בתגובה להודעת הגינוי של מועצת הביטחון מ-31 בדצמבר 2025, בקשר להמשך השליטה הישראלית על שטחים בגדה המערבית, הוציא דובר ממשלת ישראל הודעה קצרה שכללה ציטוט מספר דברים, פרק י' א'. והוריש השם את כל הגויים האלה מלפניכם, וירשתם גויים גדולים ועצומים מכם. כל המקום אשר תדרוך כף רגלכם בו, לכם יהיה, מן המדבר והלבנון, מן הנהר, נהר פרט ועד הים האחרון, יהיה גבולכם. סוף? מה יכול לקרות מעתה ואילך? הנה תרחישים שליליים עיקריים אפשריים. הידרדרות תהליך השלום. אם כתוצאה ממדיניות שגויה או שיגונית של ממשלות ישראל, ואו ממדיניות דומה של ממשלות ערביות שכנות, עד כדי מלחמה מסוגים שונים. בשלב הזה, המפתח לכך נמצא בעיקר בידי ישראל. במקרה שלילי זה, סביר שמצרים וירדן יחזרו למעגל העוינות או האלימות מול ישראל, והגדה המערבית ורצועת עזה יעברו תהליך של לבנוניזציה ומלחמת גרילה. אם ישראל לא תדע להתייחס נכונה לערבים תושבי המדינה, עלול להתלוות לכך מהלך של אינטיפאדה ברמות שונות בתוך ישראל. התגברות הכוחות הלאומניים, עד כדי עליית שלטון בעל נטיות פשיסטיות ושמרניות קיצוניות, שיחבור עם גורמים דתיים קיצוניים. במקרה זה תיווצר חברה שסועה מבית. יגבר המאבק בין המדינה במרכאות לבין אזרחיה הערבים, עד כדי מאבק אלים לכדי אוטונומיה לערבים בישראל, ובין השלטון לבין כוחות פרוגרסיביים וליברליים בחברה הישראלית היהודית. ישראל תיכנס לבידוד בינלאומי, הכלכלה תיחלש באופן דרמטי, ותחל בריחה של אליטות ויזמים. תרחיש זה יכול להשתלב בתוך או בנפרד מהתרחיש של האל. ללא קשר לתהליך המדיני, או אולי דווקא בעקבות הצלחתו, תתרחש הסלמה והחרפה קיצונית במאבק הפנימי בתוך החברה הישראלית בין דתיים לחילוניים, עד כדי אלימות שעלולה אף להביא לכיסים של מלחמת אזרחים. במצב זה עלול להתרחש תהליך של היפרדות והפרדה בתוך הציבור הישראלי, בנוסח שמסתמן כבר היום בערים כמו ירושלים, בני ברק ובית שמש, או בהקמת מרחבי מחייה או קנטונים שונים לכל אחד מהסקטורים, הן גיאוגרפית והן פונקציונלית, בנושאים כגון מערכות חינוך ותרבות נפרדות. התסריט עלול להקצין לכדי הפרדה בנוסח יהודה וישראל.